שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. מגיש הדוקטור אריאל אביב. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה.
שגרת הצוותים ההמטולוגיים שגרה לא פשוטה. כפי שהגדירה זאת היטב עמיתה למקצוע, היומיום שלנו הוא אסונות של אחרים. במציאות כזו של חיים בסביבה רוויית אירועים משבריים, חייבים כל חברי הצוות, אנשי רפואה, סיעוד, פער רפואה ואף צוותי המנהלה, לפתח מנגנוני עמידות וחוסן יוצאי דופן. מאיתנו שואבים המטופלים והמשפחות את הכוחות והתקווה. אך מניין אנחנו, כצוותים, מגייסים את אותם הכוחות? איך אפשר לשמר תפקוד מקצועי ולהמשיך הלאה גם אחרי אירוע קשה? מתי ובאיזה אופן נותנים תקווה? איך ניתן לבחור בין הערכת חיים ואיכות חיים, והאם הדבר בכלל אפשרי? מה עושה או לא עושה כל אחד ואחת מאיתנו כדי להתמודד, וכמה זה עולה לנו? עם השאלות האלה ואחרות ננסה להתמודד בפרקים הקרובים של הפודקאסט שאלה של חיים ומוות, שעוסק ברפואה פליאטיבית דרך עיני ההמטולוגיה. נשוחח עם עמיתנו למקצוע על הדילמות שאנו פוגשים בכל יום, וננסה ללמוד יחד את הדרכים שלנו להקלה על חולים ובני משפחותיהם, לצד ההתמודדות האישית עם אתגרי המקצוע הייחודי שלנו. אני דוקטור אריאל אביב, יושב ראש החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה, ואיתי הפעם פרופסור ישי אופרן, יושב ראש קבוצת הלוקמיה הישראלית ומנהל המחלקה ההמטולוגית בשערי צדק, ונטלי קצמן, אחות בכירה במערך ההמטולוגי ומומחית קלינית בטיפול תומך במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה. שלום לכם.
שלום אריאל.
שלום.
אני רוצה לדבר איתכם היום על תפיסת הטיפול הפליאטיבי בהמטולוגיה, בעיקר על איך אתם מיישמים בפועל את השילוב בין שני המקצועות שבעיני אנשים רבים נתפס לפעמים כסתירה. ישי, לפני שנצלול לעומק הדברים, רציתי לנסות לברר למה בכלל חשוב להעמיק את ההיכרות של המטולוגים רפואה פליאטיבי. למה זה בכלל ראוי לדיון?
זאת שאלה שלצערי היא לא שאלה טריוויאלית. זאת אומרת, הלוואי וזה היה פשוט ומובן לכולם. מציאות מוכיחה שאנחנו כהמטולוגים הרבה פעמים, או בכלל כרופאים, מתמקדים בדברים שנורא קל למדוד אותם, האם המדדים של המחלה עלו, ירדו, השתנו, איזה טיפול נותן בסוף קצת יותר תועלת מהשני. אנחנו קצת פחות טובים לפעמים בלהעריך כמה איכות החיים של החולה שלנו, הקשרים המשפחתיים שלו, התקווה שלו, כל הדברים האחרים מסביב, איך הם מושפעים מההחלטות שלנו. זה נכון שלשמחתי הרבה, אני חושב שהמטולוגים כקבוצת רופאים היא טובה בתקשורת אישית ובלהביא את הדברים האלה בשיקול דעתם, אבל עדיין זאת מומחיות שלמה שכדאי מאוד להקשיב לה ולהיות פתוח אליה.
נטלי, יש לך תובנות או הבנה למה באמת חשוב שאנחנו נעמיק את הקשר בין המטולוגיה וטיפול פליאטיבי?
כן, בהחלט. אני חושבת כי אחות המטולוגית רוב השנות החיים שלי, שתרומה של טיפול פליאטיבי יכולה להיות באמת משמעותית בכל השלבי הטיפול של מטופלים המטולוגיים. האמת שקיימים הרבה מיתוסים, למה אנחנו לא יכולים לשלב את הטיפול פליאטיבי בטיפולים הקורטיביים שלנו לחולים. אחד מהמיתוסים הגדולים, אני חושבת, זה מיתוס ולא מיתוס, שרופא המטולוג יודע לתת פריימרי פליאטיב קר ברמה טובה מאוד. זאת אומרת שרופא המטולוג גם מכיר את המטופל שלו הרבה שנים, גם יודע לנהל סימפטומים ברמה טובה מאוד, וגם לוקח על עצמו אחריות על כל הקשור לכל ההיבטים של החיים של המטופלים. אך עדיין יש נקודות שאנחנו יכולים ליהנות מעזרה של צוות פליאטיבי במהלך הטיפול. ומה הנקודות האלו? אחת מהנקודות, לדוגמה, זה כניסה של צוות פליאטיבי דווקא בנקודות שחולה סובל מסימפטומים רבים ולא מאוזנים. לא רק קשורים לכאב, שלשול, בחילות והקאות, שדווקא בזה פריימרי פליאטיב קר, המטולוגי טוב מאוד ועם ניסיון רב, אלא דווקא בנקודות הקשורות לכל הנושא של עזרה, הבנה ותמיכה פסיכוסוציאלי בחולים שלנו. עזרה ותמיכה בנושאים של מיניות, עזרה ותמיכה בהבנת הפרוגנוזה ובעצם קבלת ההחלטות, המתמקדות לא רק בתוכנית הטיפולית, אלא גם ברצונות וערכים של מטופלים שלנו. ופה חשוב להדגיש שעל מה שמטופל המטולוגי מדבר עם רופא פליאטיבי, הוא לא תמיד מדבר עם רופא המטולוגיה שלו.
למה זה? אנחנו חוסמים את המטופלים מלדבר על דברים שלא נוח לנו איתם, או שאולי המטופל חושב שזה לא המקום להעלות דברים?
אני חושבת שיש פה איזושהי התחייבות הדדית. רופא המטולוג מתחייב, אני חושבת שגם בהבנה שלו וגם באמונה שלו, בלתת ולהבטיח למטופל שלו קיור. זאת אומרת, החלמה. מצב שאף פעם לא יגידו למטופל שאין לנו מה להציע לך. ומטופל נמצא מרופא בהמטולוג בשיח על פרוגנוזה ועל טיפולים. ולא מרגיש נוח גם להיות במצב שהוא משתף את הרופא המטולוגי בנושאים של חוסר תקווה, של איזשהו כישלון שלו אישי, כמטופל בתהליך הזה. הוא לא רוצה להציג את עצמו כחלש, כי לא מסוגל לקבל את הטיפולים, כי מישהו שלא מוכן או לא יכול להתקדם למצב שזה בעצם המטרה העיקרית, זה ריפוי.
אז אם אני מסכם את מה שאת אומרת, יש כאילו איזושהי בעיית אולי ציפייה או שדה פעולה שאנחנו כמטולוגים יוצרים מול המטופלים. אנחנו פה כדי לטפל במחלה, אנחנו פה כדי להביא לריפוי או לפחות להערכת חיים, ואו שאנחנו בעצמנו לא רוצים, או שהמטופל יוצא בתחושה שזה לא המקום לדבר על דברים שהם לא קשורים לריפוי או הערכת חיים. ואני, הניסיון שלי נוטה להסכים עם תחושה כזו לפחות, שזה כאילו לא המקום, לא הזירה, אז אישה, אני מפנה חזרה אליך. איך אנחנו יכולים כמטפלים, בעיקר כרופאים, אבל כמטפלים בכלל, לייצר את הלגיטימיות, לדבר גם על בעיות בתפקוד המיני, בעיות סוציאליות, קשרים ראויים במשפחה, האם בכלל זה אפשרי שמטולוגיה עושה את זה?
אז השדה הזה שנטלי דיברה עליו ושאתה מזכיר אותו, אני חושב שאני יכול לתת דוגמה מאוד טובה לשיח, וזה במחקרים מאוד נפוצים בהמטולוגיה, שמשווים את האפשרות להשתמש בהשתלה הלוגנאית לאפשרות אחרת. כל מיני מחקרים אתה לוקח ומשווה אנשים שעברו השתלה הלוגנאית לאנשים שלא עברו השתלה הלוגנאית, ולא חשוב כרגע האינדיקציה, ובשיח ההמטולוגי העיקרי, מתמקד בדרך כלל בסופו של דבר בשאלה מי חי יותר. האם הסורווייבל פה הייתה יותר טובה מהסורווייבל שם? אני לא מכיר בשיח ההמטולוגי שאלה שבתור בן אדם הרבה פעמים מטרידה אותי, ואני מראש אומר, היא לא קיימת בשיח ההמטולוגי גם האישי שלי, בגלל שקשה לתת לה תשובה, אני לא יודע לתת עליה תשובה, אבל כמטופל זה בוודאי היה מטריד אותי, והשאלה היא האם השיפור המסוים שהשתלה המצפויה לתת לי מבחינת אורך החיים, זאת אומרת, הסיכוי היותר טוב לחיות שנים ארוכות יותר, שווה את הסיכון באיכות החיים הנוראה שתיקרה אם יהיה לי GVHD חמור. אני לא מכיר דרך טובה להכניס משוואה שאומרת עוד 10% survival שווה 30% סיכוי ל-GVHD, איך עושים את הדבר הזה? ובוודאי שבגרפים פשוטים של קפלן-מאייר זה קשה מאוד לעשות. והדרך כמובן, אם אני מנסה למצוא דרכים לפתור את זה, היא באמת למצוא דרך לאפשר מגרש של שיח בעניין הזה. והשיח בעניין הזה הוא באמת, כדי שהוא יהיה שיח פורה ולא משתק ולא מפחיד, צריך להיות שיח שבו אנחנו יכולים להגיד, בדיוק כמו שנטלי אמרה, את מה שאנחנו רגילים להגיד לא למטופל, שאנחנו ניתן לו תקווה ונלווה אותו ונהיה איתו, צריך לייצר מערכת שגם מאפשרת איזשהו תקווה, שנדע גם לעזור לו אם יהיו סיבוכים מהטיפול, למשל GVHD. אני חושב שלצורך הדיון הזה גם על אורך החיים וגם על איכות החיים, אנחנו חייבים להציג מערכת של צוות משולב, של מומחיות משולבת.
אז אני אמשיך מהנקודה הזאת באמת של צוות משולב. איך אתה רואה את המודל הנכון של עבודה עם צוות משולב בהמטולוגיה בכלל, ובפרט בהקשר של השתלה?
אני חושב שהמשוואה צריכה להיות מאוד פשוטה. היא אומרת, הולכים ביחד לאורך כל הדרך. אין איזושהי נקודת זמן שבה אתה עובר מהרופא ההמטולוג לרופא הפליאטיבי. הצוות הפליאטיבי הוא צוות בעל מקצועיות, שהוא צוות רב מקצועי, יש בו מקצועות מסוימים שהם יודעים שההמטולוג פחות טוב בהם, אבל שני הצוותים האלה צריכים לעבוד ביחד לאורך כל הדרך. אין שלב שבו ההמטולוג יכול להתנהל בלי עזרה מהצוות הפליאטיבי, וגם לא אמור להיות שלב שבו ההמטולוג יוצא מהסיפור.
אז אני ממשיך איתך, נטלי, ואני אקח את מה שישי אומר, ואני ממש אנסה לפרוט את זה לפס מעשי. נניח שיש לי מטופל שהחלטתי לשלוח עכשיו להשתלה אלוגנית, עם נניח לוקמיה. עד היום הוא הכיר אותי כרופא מטפל שלו, כזה שמקבל את ההחלטות, כאב לו, הוא קיבל מני מרשמים. אני הייתי הדמות, הסמכות היחידה, או הדמות היחידה המקצועית, ואני רוצה לשלוח אותו להשתלה. ואני יודע שבהשתלה צפויים אתגרים לא פשוטים וגם סכנת חיים. ואפילו שיקפתי את זה לחולה בשיחה בינינו לפני שאנחנו הולכים להשתלה, אבל עכשיו, איך יהיה נכון להכניס את נושא הטיפול הפליאטיבי מ-day one, או לאורך כל הדרך, כמו שישי אמר?
אם אנחנו ניקח את התחום אונקולוגי בהשוואה לתחום המטולוגי, למשל, אונקולוגים רגילים לעבוד עם צוות רב מקצועי מההתחלה. אם תיקחו לדוגמה אישה עם סרטן שד, היא יודעת שמההתחלה היא עוברת חירורג, רדיולוג, אונקולוג, רופא פנימאי, עובדת סוציאלית, מתאמת שעת, זאת אומרת, יש שם מערך שלם שמטפל במטופל. בהמטולוגיה, החולה שלנו לרוב מכיר רק רופא אחד, שרופא המטולוג וגם פנימאי ברקע, שמטפל בו בכל הבעיות קשורות ולא קשורות למחלה העיקרית שלו. ובאמת נורא קשה להכניס לשם, לאינטימיות הזאת, עוד איזשהו גורם נוסף, שהוא מצד אחד יכול לעזור, אבל מצד שני יכול גם לאיים על הקשר הזה. ושאלה היא באמת כן ולא. ואני דווקא רוצה להתמקד בלמה כן. כי למה לא, על זה אנחנו יכולים לקרוא הרבה דברים בספרות. למה כן? קודם כל, נתחיל מדברים פשוטים כמו חוק. אוקיי? אנחנו חייבים להציע למטופל את כל האופציות הטיפוליות שיש לו. וטיפול תומך זה אחת מאופציות שאנחנו יכולים להציע לו, כי אופציה שמלווה אותו בתהליך מאוד מאוד פעיל ואגרסיבי הזה של השתלת מח עצם. הוא יכול לדעת שיש עוד גורם שאפשר לפנות אליו, ודבר שני, הוא צריך להכיר את הגורם הזה במקרה ובמצב הוא יזדקק לו. או לניהול סימפטום נקודתי בלבד, במצב שקשה מאוד לנהל את העומס הסימפטומים שיש בהשתלה, או באיזשהו נקודה שהוא מאוד חרט או פוחד, והוא צריך איזשהו גורם נוסף למישהו מהצוות פליאטיבי, שיכול להיכנס ולתמוך. או דווקא בנקודות האלו, ואנחנו יודעים שלא כל המטופלים שלנו שורדים את ההשתלה, דווקא בנקודות האלה שצוות פליאטיבי לוקח חלק יותר גדול בטיפול, וכן מלווה את המטופל בסוף החיים. אבל גם בנקודה הזאת, היכרות היא צריכה להיות הרבה יותר מוקדמת.
אני יודע שאתם בניתם ברמב"ם איזשהו מודל של שיתוף פעולה או של אינטגרציה עם הצוות הפליאטיבי. צריך גם להגיד שהעובדה שנטלי בהכשרה שלה היא אחות שגדלה וצמחה בהמטולוגיה, ועכשיו היא אחראית על הפן הסיעודי של הטיפול הפליאטיבי בכל בית החולים, זה מן הסתם מפשט את התהליך. אז זה נקודתית באמת במקומות שיש את זה. אבל מה אתם עשיתם ברמב"ם, אני מפנה את השאלה אליך, ישי, כדי לאפשר באמת הכנסה יותר מוקדמת או יותר חלקה של השיתוף פעולה הזה עם הפליאציה?
אני חושב שהמפתח הוא באמת באמת שיתוף פעולה אמיתי. שיתוף פעולה אמיתי הוא החזקה משותפת של האחריות. זאת אומרת, זה לא שאתה תפנה לי את החולה ועכשיו אני אחראי, ואני אסיים את מה שאני רוצה ואני אחזיר לך את החולה ועכשיו אתה תהיה אחראי. אלא אנחנו יושבים ביחד, מציגים את הבעיות, הצוות הפליאטיבי פוגש את החולה וממליץ ועושה, והופך להיות דמות מאוד משמעותית עבור החולה בתוך המחלקה, וחלק מאוד מאוד חשוב מזה, הוא גם שאם אני מתחבר למה שנטלי אמרה בתחילת ההקלטה, שהרבה פעמים השיחה של המטופל עם ההמטולוג, והשיחה של המטופל עם הצוות הפליאטיבי היא ברובדים שונים ועל נושאים שונים, בישיבות הצוות המשותפות אנחנו גם, כל צוות שמע מה היה השיח השני. ולמשל גילינו שבלי להוציא את החולים מתוך המטולוגיה ולהשאיר את ההחלטות בידי ההמטולוג, רק עצם העובדה שההמטולוגים נחשפו לתכנים של השיחות שהיו עם הצוות הפליאטיבי, הביא להרבה יותר שיחות של סוף החיים ולצמצום החייאות מיותרות בשלבים של חולים שלא באמת רצו אותם, רק שפחדו, לא רצו לדבר על זה, והרווחנו מכל הכיוונים, הרווחנו שהחולים הרגישו שהם מלווים על ידי צוות אחוד שעובד ביחד, הרווחנו ששני הצוותים הרוויחו מקצועית מהידע של הצוות השני, והרווחנו טיפול יותר טוב למטופלים.
אוקיי, אז אתה ככה אמרת, זה הובלה אולי בין הדברים, אבל אתה אמרת, בישיבות הצוות המשותפות, שזה בעיניי הישג אדיר, זאת אומרת, עצם זה שמתקיימת במחלקה המטולוגית, ישיבה שגרתית, אני מבין, שמשתפת בתוכה את הצוות הפליאטיבי, שהוא צוות שהוא לא צוות אורגני, אין-האוס של מחלקה המטולוגית, זה הישג אדיר, בעיניי לפחות, ואני לא חושב שזה קורה בהרבה מחלקות, ואולי זה משהו באמת שראוי ללמוד ממנו. נטלי, בתור מישהי שמגיעה כצוות פליאטיבי למחלקה המטולוגית, משהו בקבלה שלך על ידי חולים, על ידי צוותים, על ידי משפחות, את מרגישה שאת נתפסת כגורם מסייע, או אולי כגורם מפריע?
קודם כל, אין לי הרבה ניסיון עדיין להיות בכובע של מומחית פליאטיבית בהמטולוגיה, אבל מהיכרות שלי עם המטופלים ופן פליאטיבי דווקא מהתפקיד הקודם של מתאמת ליוקמיה, אני חושבת שכאשר אנחנו מדברים ומסבירים מה מטרות ההתערבות של צוות של טיפול תומך, המטופלים בהחלט לא פוחדים מזה. כי אנחנו מאוד 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 דאגנו, והדאגה העיקרית שלנו בעצם, שברגע שנציג למטופל את הצוות פליאטיבי, הוא יחשוב לשנייה שמבטרים עליו, או שאנחנו לוקחים לו את התקווה. אבל להפך, ברגע שמסבירים שמשמעות של צוות פליאטיבי זה ללוות את המטופל להצלחה, ולא רק לכיוון של המוות, זה מתקבל בברכה על ידי מטופלים. צוותים סיעודיים מאוד זקוקים ומבקשים את העזרה של צוות פליאטיבי. כי צוות פליאטיבי נותן גב לצוות הסיעודי, שעובד יום-יום במחלקה, ומתמודד עם מצבים מאוד מורכבים של מטופלים, לא רק בפן פיזי, אלא גם בפן סוציאלי ופסיכולוגי, באמת מקבל בברכה את האנשים שמגיעים לתמוך לא רק במטופלים, אלא בצוות. כי צוות פליאטיבי נותן גם הזדמנות לעברור ולשיחה של הצוות על הדברים שלא רגילים לדבר עליהם במהלך הטיפול הפעיל.
אז אני מבין מהדברים שלך שלפחות באספקט של נקרא לזה חינוך הצוות או הפנמה של הצוות, בוודאי הצוות הסיעודי, אבל אולי גם הצוות הרפואי, יש קבלה והבנה של המעלות שיכול להביא אותו צוות פליאטיבי, כצוות שבאמת בא לתמוך, ולא רק אלה שבאים לפני שהחולה מת. והשאלה שלי, האם גם במשפחות והחולים מבינים היום שצוות פליאטיבי יש לו יתרונות, גם כשהולכים להבראה, גם כשהולכים לקיור, יש מה להרוויח מצוות פליאטיבי.
אני חושבת שהיום מודעות גם של מטופלים היא הרבה יותר גבוהה ממה שהיה קודם, ומטופלים ומשפחות מבינים טוב מאוד שטיפול פליאטיבי זה לא טיפול בסוף החיים ולא טיפול של אוספיס. שטיפול פליאטיבי זה מעטפת של כל הטיפולים וכל הדרך שלהם להצלחה. כי צוות פליאטיבי לא צריך לדבר רק על מוות, צוות פליאטיבי יכול לדבר על הצלחה, על תקווה.
על מיניות.
על מיניות, על איכות החיים בהחלט. ודווקא נקודות האלו מאוד משמעותיות למטופלים. בעיקר אם אנחנו ניקח בחשבון את המטופלים הצעירים, למשל ללוקמיה חריפה, שמקבלים בברכה את ההזדמנות, אולי היחידה שיש להם, לדבר על כל הבעיות שקשורים במיניות, ובזוגיות, משום שצוות פליאטיבי, אולי הראשון שבכל התהליך הזה, הגיע ונתן לגיטימציה, נורמליזציה למצב שנושא הזה יכול לעלות. יכול להיות שצוות פליאטיבי הראשון שלקח בחשבון לא רק המטופל או מטופלת שסובלים ממחלה, אלא גם בן זוג שלה שנמצא בתוך החדר ומחוץ לחדר, ואין לו הזדמנות לשאול את השאלות הבסיסיות שהוא רוצה לשאול, כי חלק הזה, המיניות שלהם, הזוגיות שלהם, הייתה מאוד מאוד משמעותית וחשובה להם לפני המחלה, והם לא רוצים לוותר על זה, והם צריכים עזרה של הצוות, שקודם כל, כמו שאמרתי, ייתן איזושהי לגיטימציה לדבר על זה, ודבר שני, ייתן עצות פרקטיות, איך אפשר למנוע החמרה, בעצם ללוות אותם לאורך כל הדרך, ולשמור על איזושהי מיניות וזוגיות תקינה במצב הקיים.
ברור. ישי, אתה רוצה להוסיף על זה משהו על ההקשר
הזה? כן, אני רוצה לדבר, הזכרת בהתחלה על ההשפעה על הצוות עצמו, וגם נטלי אמרה שהצוות הרבה פעמים מרוויח מההתערבות של הצוות הפליאטיבי. ויש פה שני רבדים. הרבה פעמים מדברים על העובדה שצוות פליאטיבי גם מאפשר לצוות מקום לפרוק קצת ולהתרענן ולדבר, וזה מרכיב אחד וחשוב, אבל יש עוד מרכיב שלא תמיד מדברים עליו, וזה מה עובר על צוות שעובד במחלקה אינטנסיבית שיש בה אחוז פטירות גבוה. כאשר השיח הוא שיח שתכליתו הוא רק קיור, כל פטירה בסופו של דבר היא כישלון. וזה דבר מאוד מאוד שוחק לחוות כישלונות במקום גבוה. יכול מאוד להיות שעכשיו בעולם מחלקות הקטר שמסתובב בעולם, אז הרבה יותר רופאים חווים את החוויה ההמטולוגית האינטנסיבית של להיות במחלקה עם פטירות מרובות. בכל מקרה, אם אתה מדבר רק במונחים של כמה אנשים הצלתי היום וכמה אנשים שרדו את המערכת, אז כל פטירה היא עוד משבר. ולעומת זאת, אם אתה אומר בכמה אנשים טיפלתי לאורך כל הדרך, ואתה נותן כלים גם לליווי לחולים שנפטרים, אז גם חולה שנפטר, יכול להיות שהוא נפטר,
לא כישלון.
הוא לא כישלון, הוא נפטר כי הייתה לו מחלה שהאנושות כיום לא יודעת להציל. אבל הוא לווה היטב בצורה מקצועית וטובה, בלי שסבל.
לחלוטין, אנחנו באמת רוצים שהשיח יהיה לכמה אנשים עזרתי, ולא דווקא כמה אנשים הצלתי, כמובן שהצלה היא ערך עליון, אבל לא תמיד זה אפשרי. יש לנו, דרך אגב, אנחנו מקדישים פודקאסט שלם לנושא של התמודדות עם אובדן, איך צוותים מתמודדים עם אובדן של חולים, אז המאזינים כמובן מוזמנים, וגם אתם, להקשיב. נטלי, בתור מישהי שמרכז את הטיפול הפליאטיבי ברמב"ם, שיש לך גם פרספקטיבה לעולם שמחוץ להמטולוגיה, מה שונה, או אולי לא כל כך שונה, בין חולה שזקוק לטיפול פליאטיבי עם מחלה המטולוגית, לבין מחלות אחרות, אי-ספיקת כליות, אי-ספיקת לב, מחלה ריאתית סופנית, סרטן אחר, איפה את רואה את ההבדלים, אם בכלל יש?
הבדלים הם קיימים, ופה חשוב להתייחס לשתי הנקודות. ואני דווקא אתחיל מנקודה של גוף ידע בתחום המטולוגיה וטיפול פליאטיבי. ודווקא בנקודה הזאת, המטולוגיה נמצאת אולי קצת לא בשורה ראשונה של המחקר בנושא. אם למשל באונקולוגיה או מחלות כרוניות אחרות, יש לנו מחקרים רבים וקריטריונים מאוד מאוד ברורים באיזה שלב ומתי מטופל זקוק לטיפול פליאטיבי, ומה התערבות הספציפית לכל בעיה ונקודה, בהמטולוגיה יש מקום למחקר רב בנושא. אנחנו צריכים לחדד ולהבין מה קריטריונים שעל פיהם המטופל המטולוגי זקוק לטיפול פליאטיבי ובאיזה נקודת זמן, והתערבות פליאטיבית בחולה המטולוגי שונה ממטופל אחר. כי מחלה של מטופל המטולוגי ובכלל מחלה המטולוגית היא מאוד שונה ממחלה אחרת. קודם כל יש ריבוי סימפטומים שכתוצאה מטיפולים כימותרפיים מאוד אגרסיביים בהמטולוגיה, דבר שני, אי ודאות פרוגנוסטית, כי מטופל שהתחיל עכשיו את המחלה יכול להידרדר מהר מאוד למצבים שמסכנים את החיים. זמן הוא קצר, והתערבות צריכה להיות מהירה יותר. ונקודה נוספת, בטיפול פליאטיבי דווקא בחולים אונקולוגיים, אנחנו מאוד צריכים להדגיש את השיתוף פעולה מתמיד בין המטולוג ומומחה פליאטיבי. כי אנחנו נמצאים בנקודה שצריך להתחיל שיח ותהליך למידה הדדי, שהוא מאוד ארוך, עם מכשולים בדרך, אבל יכול להיות מאוד משמעותי ופורה לשני הצדדים.
כלומר, אם אני מבין את מה שאת אומרת, אז יש קריטריונים בעולם לטיפול פליאטיבי, והם מאוד מאוד מוחשיים וברורים בעולמות חולי אחרים, אבל בהמטולוגיה הקריטריונים האלה לא תופסים. כי אין לנו ודאות פרוגנוסטית, כי אנחנו נעים בין צלש לטרש, החולה יכול או להיות בריא או למות באותה פעולה, ולמעשה מה שנכון לשאר עולמות התוכן, הוא כנראה לא לגמרי מדייק את הטיפול שלנו בהמטולוגיה.
נכון, ויש דוגמה קלאסית לזה, ממש קלאסית. אם אנחנו מדברים על חולה לוקמיה, שעבר טיפול של איידק, ואנחנו יכולים לראות אותו במחלקה פנימית, או אפילו בטיפול נמרץ, בספסיס קשה ובמצב מאוד מדורדר, אם נכניס לי בנקודה הזאת את הצוות פליאטיבי, מבחינתו המטופל הזה ללא תקווה, והוא מאוד מאוד מהר יכול להגדיר אותו כחולה DNR, וחולה שאין מה לעשות אותו, כי הוא פוגש אותו במצב רפואי ותפקודי מאוד מאוד ירוד. אבל דווקא העולם ההמטולוגי יודע שהמטופל הזה, בעוד שלוש שבועות, יכול להיכנס במצב רפואי ותפקודי מצוין להשתלה הלוגינית. זה אחת מהדוגמאות מה צריכה להיות הבנה הדדית של שני צוותים.
זה אחד הדברים שאנחנו רואים, זה באמת הרכבת תרים שמדברים עליה במקצוע שלנו, בהמטולוגיה, שבאמת חולה יכול להיות, גם לא כתוצאה מטיפול, אני זוכר חולים עם הודג'קין, עם אקיוט לוקמיה שנראים כאילו הם ממש נוטים למות, ואני זוכר מריבות עם פנימיים, למה אתה מטפל בחולה הזה, ואחרי שלושה שבועות האנשים האלה יוצאים הביתה על שתי רגליים, וזה לא קורה במחלות אחרות הרבה פעמים, אז הרברסיביליות של מצבי קיצון היא באמת מקשה, ויכול להיות שאנחנו נצטרך מתישהו בעולם לגבש קריטריונים יותר ברורים בהמטולוגיה, מי כן ומי לא. אני אשאל שאלה הפוכה, אותך ישי, האם יש, נתקלת במשפחות או בחולים שאתה אומר, טיפול פליאטיבי לא מתאים פה?
יש מצבים שבהם טיפול פליאטיבי לא מצליח. זה בעיקר מצבים שבהם יש הפרעות תקשורת. הפרעות תקשורת קשות, גם בתוך המשפחה, וגם של בן אדם עם עצמו. יש אנשים שלא מוכנים לדון על דברים מסוימים. הם עובדים בהדחקות, הם לא מוכנים לשתף פעולה. אני לא חושב שלא צריך להציע להם, אבל כמו כל טיפול רפואי כלשהו, יש מקומות שאתה צריך, זה חלק מהמקצועיות של טיפול פליאטיבי, להבין, לא להידחף איפה שאין סיכוי שתצליח להיכנס. יש אנשים כאלה.
אוקיי, זאת אומרת, צריך להציע את זה לכולם. אין בן אדם שאפריורית, או משפחה שטיפול אפריורית פליאטיבי לא יתאים להם, אבל יש מקומות שזה לא יעבוד. נטלי, את מסכימה עם זה?
אני לגמרי מסכימה עם מה שישי אומר. כמו כל טיפול רפואי, גם טיפול פליאטיבי יכול להיכשל. ולא להיות מתאים, ולא להיות מותאם, ולא להיות נכון. וכמו בכל רפואה, יש נקודות ומטופלים שטיפול פליאטיבי לא יהיה מוצלח עבורם. אבל גם הנקודות האלו ומקרים האלו, אנחנו צריכים להבין וללמוד מהם על מנת שוב להתקדם ולקבל איזשהו גוף ידע הרבה יותר נרחב בנושא.
יש פה גם עניינים של מוסכמות חברתיות. ככל שזה יהיה יותר נפוץ ויותר מקובל, קבוצת האנשים שמסרבת ולא משתפת פעולה תקטן.
ומה אתה חושב, אם אנחנו מדברים על מוסכמות חברתיות, מה אתה חושב באמת שנניח מטופלים או משפחות, נשים רגע בצד את הצוותים, מה הם צריכים לדעת על טיפול פליאטיבי?
שזה לא סינונים לוויתרנו עליך. להפך, אנחנו גם נתאמץ להשיג את התוצאה המיטבית עבורך מבחינת המחלה, וגם נטפל בסימפטומים שלך במקסימום שאפשר.
זאת אומרת, זה לא או-או, זה גם וגם.
בדיוק.
המחשבה היא שזה, אם עושים אחד, לא עושים את השני, היא לא מתאימה למילניום הזה.
לגמרי.
קרה לכם, דרך אגב, נטלי, קרה לכם ששמעתם שמשפחה ביקשה טיפול פליאטיבי?
היום יותר ויותר.
באמת?
כן, היום יותר ויותר, ודווקא לא מזמן התקבלה מטופלת בת 76 עם לוקמיה חדשה, שהתקבלה אלינו ממחלקה פנימית, אחר כך הייתה משפזת בהמטולוגיה, והתחילה את הטיפול בוידאזה ונתקלה דווקא במערך של טיפול יום, והגיעה משפחה ושאלה האם קיים פה צוות שיכול לעזור להתמודד עם חרדה של אימא ובעיות שיקומיות שמהם היא סובלת, או צרכים שיקומיים יותר נכון להגיד, וכן הצוות פליאטיבי הוזמן לשם, ואני חושבת שהייתה שם תרומה משמעותית כבר מתחילת הדרך.
טוב, זה מאוד מעניין, כי אני עוד לא נתקלתי, וזה מניח שעם הזמן, ככל שהמושג טיפול פליאטיבי, טיפול פליאטיבי יחלחל, אם דרך התקשורת ואם דרך הצוותים, יחלחל לאנשים, אז אנשים יבואו כמו שהם מבקשים second opinion, או תזמין לי רופא עיניים, כי יש לי בעיה בראייה, אז הם גם ידעו לבקש את השירות הזה שאנחנו יודעים לספק. נטלי, מה את חושבת צריך מבחינת המערכת בישראל להשתנות כדי שהטיפול הפליאטיבי יהיה נגיש יותר, בעיקר לחולים ההמטולוגיים?
קודם כל, זה כבר משתנה. אנחנו מבחינת המדיניות התקדמנו מאוד בנושא של טיפול פליאטיבי. ב-2015 יצאו המלצות של טיפול פליאטיבי של משרד הבריאות, שמגדירות לא רק את הצורך בטיפול פליאטיבי, אלא גם מחייבות את המכונים המטולוגיים לשתף פעולה עם צוות פליאטיבי.
המטולוגים ואונקולוגים, כן. אני מניח.
כן. כן.
דרך אגב, החוק מחייב רק את ההמטולוגים והאונקולוגים, או שזה גם כל מחלות כרוניות?
לאחרונה חוף מדגיש גם את התחום אונקולוגי והמטולוגי, ובכלל מגדיר את הקבוצות מטופלים שמחויבים להציע להם את הטיפול פליאטיבי. בעצם נייר עמדה הזה יצא ב-2015, הוא מפורט, הוא מדויק, הוא מעניין, והוא גם נותן את הכלים להתערבות. דבר נוסף זה שיח. ומה שקורה היום זה התחלה של השיח או המשך של השיח בנושא, בין המטולוגים להמטולוגים, בין צוותים רפואיים לצוותים סיעודיים, בין צוותים רפואיים לצוותים רב-מקצועיים. ודבר שלישי, בנוסף לשיח, אני חוזרת ואומרת שמה שאנחנו צריכים זה להבין את המשמעות של מחקר בנושא. שלושה דברים האלו הם מאוד חשובים לקידום הנושא של טיפול פליאטיבי, לא רק בתחום המטולוגי, אלא בכלל ברפואה. ודבר שאני אישית מאוד מאמינה בו, זה חינוך של צוותים. חינוך של צוותים בכל הרמות, מבתי ספר לסיעוד, בתי ספר לרפואה, מחלקות, וגם חינוך של צוותים שהרבה שנים עובדים בשטח, ומאוד קשה להם לקבל את השינויים שקיימים היום, ואולם המטופלים שלנו כל כך זקוקים להם. אנחנו צריכים להתאים את ההדרכה ואת החינוך לכל הצוותים בצורה יותר מדויקת, אבל כן לקדם את החינוך בנושא.
אני רוצה להוסיף על מה שנטלי אמרה. אני חושב שיש לנו פה הזדמנות לנצל את החוויה הציבורית של מגפת הקורונה כדי להרים עוד אספקטים בדיוק בתחום שלנו. אם נטלי הדגישה את הנושא של מחקר למשל, אז כל אדם במדינת ישראל היום יודע שנורא קשה לקבל החלטות רפואיות בלי שאספת נתונים כמו שצריך. חצי מהדיון הציבורי סביב הקורונה סובב סביב השאלה של מה בכלל המציאות. והסיפור הזה של לדעת מה המציאות, אני חושב שהיום כולם מבינים כמה הוא חשוב, וזה בעצם המחקר שאנחנו מדברים עליו. הדבר השני הוא שיש אספקט נוסף של שיח שצריך להזכיר, וזה השיח בין הרפואה לקהילה, בין הבית חולים לבית. בקורונה זה פתאום, אנחנו ראינו איך תוך כדי המגפה הזאת, השתנו הפרמטרים של אשפוז, והיכולות שלנו של מה שעושים בבית חולים, פתאום מחוללי חמצן הולכים הביתה, פתאום חולים שבעבר היו מאושפזים, עכשיו הולכים הביתה. המערכת הייתה מאוד מאוד גמישה בגלל המגפה הזאת, ואת הגמישות הזאת אנחנו צריכים להכיל גם על העולם ההמטולוגי. אני יודע שהחוג הפליאטיבי שאתה עומד בראשו מקדם את הסיפור של מתן מוצרי דם בבית, שזה סיפור שיכול לקדם מאוד את הטיפול הפליאטיבי. חולים שלנו שנמצאים בסיטואציה של סבל וחולשה וקושי נגררים לבתי חולים רק בשביל לקבל מנה דם וטרומבוציטים, שזה בהחלט לא עוזר לאיכות חייהם. וזה דברים שדורשים שינויים של הנהלים והכללים והמערכת, אבל הקורונה הוכיחה שזה אפשרי, שאפשר לשנות דברים.
אין ספק, אם אנחנו נדע לקחת את זה למקום של הזדמנות, אז נוכל לייצר שינוי. אני שמח שהבאת את נושא מוצרי הדם, כי זה גם איזושהי סוגיה שהיא מאוד מאוד ייחודית להמטולוגיה, ולא פעם אני אישית גם נתקל בשאלות על גבול השאלות ערכיות, עד כמה ראוי לטלטל אישה בת 80 עם מיאלופיברוזיס לקבל עוד מנת דם, שלפעמים הנסיעה יותר קשה לה מאשר התועלת שמפיקה מאותה מנה, ואני שואל את עצמי, באמת, אם אתם רואים גם ברמה ההתמדות האישית, וגם אם יש בעיה מערכתית עם הדואליות הזאת.
אז זה בדיוק חוזר לשיח שבו פתחנו. הכלל שקובע שמנת דם תינתן רק בבית חולים, מסודר, עם מרכת החייאה וכולו, נובע משיח שתכליתו למנוע אובדן חיים מיותר כמטרה יחידה. ולכן אם יש סיכוי של אחד לכך וכך אנשים שתהיה תגובה קשה לעירוי דם, אז הכלל נהיה גורף על כולם. פתיחת השיח הפליאטיבי אומר בדיוק את הדבר הזה. זה נכון שהמקום העדיף לתת מוצרי דם זה בית חולים, אבל בהינתן העובדה שאנחנו מכירים בעובדה שיש חולים שעבורם רק הנסיעה לבית חולים מסבל אמיתי, אנחנו נשב חבורה של מומחים ונכתוב את אותם קריטריונים שיאפשרו את מתן הדם בבית, כי צריך להכניס עוד רבדים לשיח ולא רק את החשש שמישהו יעשה תגובה למוצר דם.
בהחלט. טוב, אני רוצה מאוד להודות לכם על זה, על ההשתתפות. פרופסור ישי אופרן, יושב ראש קבוצת הלוקמיה הישראלית ומנהל המחלקה ההמטולוגית בשערי צדק, ונטלי קצמן, אחות בכירה במערך ההמטולוגי ומומחית קלינית בטיפול תומך במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. תודה רבה לכם על התובנות שחלקתם איתנו, אני מאחל לכם שתצליחו בתפקידיכם ותמשיכו לעשות רק טוב.
תודה רבה.
אני דוקטור אריאל אביב, תודה לכן המאזינות והמאזינים, רק בריאות.
שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה. הגיש הדוקטור אריאל אביב. ערכה והפיקה מאיה גייר. ביצוע טכני פודקאסטיקו.